אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 6 באוגוסט 2019 והיום בעולם. קוריאה הצפונית שוב עורכת ניסוי בשיגור טילים לטווח קצר, ועוד ניסיון להבהיר לאמריקנים שפקעה סבלנותם. הם רוצים לראות הסרה של הסנקציות, ובעיקר הפסקת התמרון המשותף לארצות הברית וקוריאה הדרומית.
אנחנו קודפתנו ג'ונגו에도 불구하고 미국과 남조선 당국이 끝끝내 우리를 겨냥한 합동군사 연습을 벌려놓았다.
חרף הזהרותינו החוזרות ונשנות, ארצות הברית וקוריאה הדרומית החלו בתמרון שמכוון נגד קוריאה הצפונית. זוהי החשה גלויה והפרה בוטה של ההצהרה המשותפת לארצות הברית וקוריאה הצפונית, שמסכלת את כל הניסיונות לייצר יחסים יציבים עם ארצות הברית ובחצי האי הקוריאני, מכריז קריין החדשות בצפון. סין משגרת איום למפגינים בהונג קונג בהזהרה הבוטה ביותר מאז החלו המחאות בטריטוריה.
אומן. 还要向那些肆无忌惮的极少数暴力犯罪分子和他们背后的黑手发出警告。
אנחנו רוצים להזהיר את קומץ הפושעים ואת הידיים שמושכות בחוטים, שאלה שמשחקים באש יישרפו. העונש הוא רק עניין של זמן, אומר יאנג וואנג, דובר המשרד לענייני הונג קונג ומקאו, ומבהיר, אנחנו תומכים באופן נחרץ במושלת הונג קונג. המפגינים לא צריכים להקל ראש בנחישות הממשל המרכזי. ביום שלאחר הכרזת ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי על ביטול המעמד האוטונומי של חבל קשמיר ההודי, פקיסטן מודיעה כי צבא עומד בכוננות. ראש ממשלת קשמיר הפקיסטנית מאיים.
פישלה בטר סאס ג'ו קשמירי קסאס ג'ו זולם קרטא רה אבו עוזר בי אור אלו סוי קובר בי.
בעזרת האל נהפוך את קשמיר בית קברות לחיילים הודים, אומר רזה פרוק הידר, ראש הממשלה של קשמיר הפקיסטנית. בעזרת אלה הם ימותו אצלנו. נשיא ארצות הברית טראמפ מתבטא בחריפות נגד הימין הקיצוני בארצו.
In one voice our nation must condemn racism, bigotry and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America.
האומה שלנו צריכה לגנות בכל אחד גזענות, דעות קדומות ועליונות לבנה. את האידיאולוגיות המרושעות הללו צריך להביס. לשנאה אין מקום באמריקה. מאבק בתפוצת כלי הנשק? לשם הנשיא עדיין לא מגיע.
Mental illness and hatred pulls the trigger. Not the gun.
מחלות נפש ושנאה הם אלה שלוחצים על ההדק, לא הרובה.
Took a trip to San Francisco. All our friends said we would try.
הזעזוע באמריקה בעקבות מעשי הטבח באל פאסו ודייטון נמשך. גם האומנים מצטרפים למחאה. הזמרת לאנה דל ריי מעלה לאינסטגרם תגובה מוסיקלית הולמת. דל ריי מחפשת את אמריקה שהכירה ללא נשק, כזו שבה הדגל יכול להתנוסס אל על, ואת השקט בשמיים מפלחים רק הזיקוקים.
I'm still looking for my own version of America. One without the gun where the flag can freely fly. No bombs in the sky.
השעה הבינלאומית שעורכת רונה גרשון תלמי, המפיק הוא קובי זרח, בביצוע טכני דור רוטשטיין, כבר מתחילים. אנחנו פותחים עם נשיא ארצות הברית, טראמפ, שמגנה את הגזענות, הדעות הקדומות והעליונות הלבנה. שלום למגיש השעה הבינלאומית לשעבר יגאל רביד, עכשיו בניו יורק.
שלום, שלום לאיראן, שלום, שלום לכם. בוקר טוב,
אז הכרזה די נדירה של הנשיא האמריקני.
כן. תשמע, איראן, אנחנו מקשיבים לנאום של הנשיא טראמפ, לצידו סגן הנשיא פנס, הבית הלבן, ואנחנו מגבירים את הטלוויזיה לראות אם אנחנו שומעים נכון. אני מזכיר לך שרק לפני שנתיים אחרי האירועים הקשים בשרלוטס, ואילו האשים את שני הצדדים, עכשיו הנשיא מדבר על white supremacy, הוא מגנה את העליונות, את הגזענות הלבנה, כמשהו שכביכול לא נוגע לו, לא שייך לו, ומנסה להרחיק את עצמו מהדבר הזה, ואתה צודק, זה מדבר אל הבייס שלו, אולי במידה רבה הוא גם מבין שאין לו ברירה, הבחירות הן בפתח, וזה מתחבר אולי גם לנושא הכלכלי והעסקי שעליו אנחנו נדבר עוד מעט, הבחירות בפתח, הנשיא לא יכול לאבד את המצביעים הלטינים, הפעם הטווח, שני מעשי הטווח, גם בדייטון אוהיו וגם באלפסו טקסס, היה בהם משהו ערן שגרם למטוטלת להשתנות, כלומר, גם אם היו רק 31 הרוגים, אני אומר רק במרכאות, יחסית לאירועים הנוראים בלס וגאס ובפלורידה, במועדון ששם נרצחו כ-60 איש בכל אחד מאותם אירועים.
מה זה הצפיפות? זה העובדה ששני אירועים התרחשו בפרש של 12 שעות?
ממש ככה, בדיוק כמו שאתה אומר, בזה אחר זה, כאשר באירוע בטקסס מדובר על גזענות מוצהרת, ברורה, חד משמעית וכזו שלא הותירה לנשיא ברירה.
לא תראה לנשיא ברירה, מצד אומר... שני, אתה יודע, מעבר למילים, כשאנחנו מבקשים לראות אילו מעשים הנשיא מתכוון לנקוט, אז הוא מבהיר שהוא לא מאמין בצמצום תפוצת הנשק בארצות הברית, וזה בין רבים נתפס כפתרון, וכל זמן שלא מזהים את הבעיה כראוי, אי אפשר בעצם לייצר את הפתרון.
אז לפני שאנחנו אומרים שהנשיא באמת מנסה אולי לקרוץ למצביעים הלטינים שאת הקולות שלהם הוא מנסה בכל זאת להעביר באיזושהי צורה או לפחות חלק מהם אליו, בוא נראה מה הוא בעצם אומר. הוא אומר, הוא לא יכול גם ללכת על הראש, כמו שאומרים, של ה-IRA, של ארגון הנשק, של תאגיד הנשק האמריקאי, של איגוד הרובעים. הוא אומר, צריך להגביר את הפיקוח, וייתכן שלא צריך להיות מצב שבו כל אחד יכול ללכת ולקנות. כלומר, שירותי בריאות הנפש צריכים לתת דיווחים ברורים יותר על מצבם הנפשי של רוכשים פוטנציאליים, אבל שים לב, הוא אומר עוד שני דברים מאוד מעניינים, הוא גם תוקף, בוא לא נשכח, מדובר בנשיא דונלד טראמפ, הוא מאשים גם את התקשורת, הוא מדבר על כלי התקשורת והרשתות החברתיות, הוא מדבר על אותם פייק ניוז שגורמים לאנשים לאבד את דעתם, השיח האלים גורם לאנשים גבוליים לעשות דברים אלימים. ועוד נקודה מאוד מעניינת, איראן, רק לפני 3 ימים התקיים כאן בניו יורק, מעמד אליפות הפורטנייט, אם אין לך ילדים מתבגרים בבית, אולי אתה לא יודע מה זה.
לשמחתי עדיין לא.
אחי, אז הם יגיעו לזה, אני כבר אומר לך, אין היום, זה הדבר, בפרט בתקופות חופש, זה הדבר שמצמיד ומחבר ילדים, בעיקר מתבגרים צעירים אל המחשב, אותם משחקים אלימים, תשמע, זו אליפות שהועברה בשידור חי, ובחור צעיר, נער בן 16 מפילדלפיה, זכה במיליוני דולרים. אלה הדברים שבאיזשהו מקום גם הנשיא חייב להגיד איזשהו דבר שגם מדבר אל אוזניהם ואל עיניהם ואל ליבם של הורים רבים שמודאגים מאותם משחקים.
והמשחקים האלה, כן, הם רבועי שנאה, יש לומר. בוא נדבר רגע על הכלכלה. עוד נושא שמעסיק מאוד את הנשיא טראמפ, שהגיע עם בשורה גדולה ונחישות לעמוד מול הכלכלה הסינית. מלחמת סחר קוראים לזה, ועכשיו כך נראה לפחות ביממה האחרונה, ארצות הברית סופגת פגיעות רציניות ממלחמת הסחר הזאת.
אבל נתחיל בחדשות הטובות, ערן, אנחנו מסתכלים, מדברים עם חברים בבתי ההשקעות כאן, אנליסט מבית ההשקעות אופנהיימר פה בוול סטריט, והחוזים העתידיים שאמורים, המסחר שאמור להיפתח בעוד 3 שעות בניו יורק, יהיה חיובי, כפי שהוא גם בארץ וגם באירופה בשעות האחרונות, מה שמגביר בעצם את מה שחשבנו כל הזמן, שמדובר במניפולציות של שחקנים בשוקי ההון. בסופו של דבר, אנשים נכנסים לבורסה כדי לעשות כסף, וגם יוצאים מהבורסה כדי לעשות כסף. מי שיצא לפני שבוע, 10 ימים, ונכנס היום, יעשה בין 6-10%. לכן לא צריך להיבהל גם מהדבר הזה. נכון, יש בעיה. הבעיה הוחרפה כאשר סין שיחקה למטבע שלה, והוחרפה עוד יותר כאשר כנקמה על כך שסין מפחיתה עוד יותר את המטבע שלה כדי לשאוב עוד דולרים מארצות הברית, שר המסחר מנוחין באיזשהו מקום, שר האוצר בעצם, הוא זה שבא ובשמו של הנשיא איים על כלכלת סין, בכך שיוכרז עליה כמניפולטיבית בנושא של המטבע. אבל סין נרגעה, הלילה המטבע חזר להתייצב, הוא קצת יותר גבוה, לא צפוי לקרות משהו דרמטי בימים הקרובים, הנתונים בסך הכל הם טובים, ועוד נקודה, איראן, פתחנו בבחירות וגם נסיים בדבר הזה. ציבור גדול מאוד של מצביעים תומכים בנשיא טראמפ בגלל שהכלכלה עובדת לטובתם. אותם אנשים קטנים בתוך אמריקה שהסבירו לו, אנשים ששמים כמה מאות דולרים כל חודש, לא התאגידים הגדולים הקורפורייטס, אותם אנשים לא יכולים להגיע לבחירות בעוד שנה כאשר הם מופסדים על התיק שלהם. טראמפ יודע את זה, נכון, יש מינוף גדול מדי, אבל סך הכל הנתונים הם טובים, הבוסה תעלה.
וצריך כנראה למהר לסגור עסקה עם הסינים, ככל שהסיפור הזה מסתבך, ככה הפגיעה בכלכלה גוברת. נחכה לארבע וחצי לשעת פתיחת המסחר בבורסה בניו יורק. יגאל רביד בניו יורק, תודה.
יואן, תודה.
ושלום לדן קטריבס.
שלום, שלום.
ראש אגף סחר חוץ בהתאחדות התעשיינים. בוא נפתח אולי באמת בנושא הזה, בתנודות בשוק. איך אתה רואה את זה? האם מדובר באמת באירוע נקודתי על רקע ההחלטה של הסינים לפחת את המטבע, או שאנחנו מדברים פה על תהליך עומק רחב הרבה יותר?
שוקי המניות ושוקי המטבע הם שווקים שיש להם את ההיגיון שלהם, שהוא לא תמיד קשור דרך אגב למציאות כלכלית, הם מושפעים מציאות פוליטית, ואין ספק שמה שאנחנו רואים זה בעצם יותר ויותר אי ודאות, ואי ודאות זה דבר שהעסקים לא אוהבים, הכלכלה לא אוהבת, והתוצאות הן אותן תנודות והשפעות על שווקי המטבע מצד אחד, ועל שווקי המניות מצד שני, וגם על הכלכלה הריאלית, אבל אנחנו נמצאים בעצם בתהליך, הייתי אומר שהוא כבר מתמשך, ולא רק עם טראמפ. מי שחושב שהעמדה האמריקאית מול סין היא תולדה של ממשל טראמפ, הוא פשוט לא מבין. האימות, הוא נקרא לזה, בין סין לארצות הברית, הוא לא התחיל עם טראמפ, הוא גם לא ייגמר אחרי טראמפ. יש פה בהחלט שינוי סדרי עולם, שינוי של כוחות כלכליים של העולם, וניסיון למצב כל מדינה, ובעיקר ארצות הברית או סין, צריכות ללמוד למצב את עצמם מחדש בסדר הכלכלי החדש. אז לכן אני אומר, הנושא הוא, מלחמת הסחר הוא ביטוי לשינויים הרבה יותר עמוקים, שינויים גיאופוליטיים לגבי מובילות בעולם, לגבי הגמוניה בעולם, לגבי מה שנקרא שיטת ממשל עתידית. כלומר, כל הדברים האלה נכנסים היום לתוך המערבולת הזאת, שכמובן אנחנו רואים, או אפשר להסתכל ולראות את שקי המניות כאחד הביטויים של אי הוודאות והטוב ובואו שאז נמצאים בו.
התחלנו את השעה הזאת בתזכורת למה שקרה אתמול, שיגור טילים של קוריאה הצפונית, גם הפעם שיגור טילים לטווח קצר, זה באמת השדה הגלוי, הניסיונות של קוריאה הצפונית להפגין שרירים, אבל עכשיו אנחנו שומעים גם על ניסיונות של פיונגיאנג לפגוע בכלכלה האמריקנית, אולי בשליחות סינית?
תראה, האימות בין סין, או סליחה, בין צפון קוריאה לבין ארצות הברית, הוא רב שכבתי, נקרא איזה כך, כמו שיש טילים על שכבתיים. אני לא חושב שיש פה יכולת באמת של צפון קוריאה לפגוע בכלכלה האמריקאית. זה באמת, יש פה פערים אדירים.
אנחנו מדברים בעיקר על מתקפות סייבר שמכוונות לבנקים ולזירות מסחר מכוונות במטבעות דיגיטליים.
אז אני חושב שארצות הברית, כמו ישראל דרך אגב, יש לה את מערכות ההגנה ויש לה את יכולות ההגנה, יש ניסיונות שבוודאי אני מתאר לעצמי שאמריקאים יש להם את הכלים כדי להגן על עצמם, זה שיש ניסיונות להתקיף זה לא חדש, אם יש העצמה בנושא הזה אני מתאר לי שאמריקאים יודעים גם להגן על עצמם, האם זה נעשה בשליחות של הסינים, שוב, מערכת היחסים בין צפון קוריאה לבין סין, גם היא מורכבת, כן? יש, אני נפגש עם הרבה, גם סינים מצד אחד, לא צפון קוריאנים, בצערי לא יצא לי, אבל יש לפעמים אי הבנה במערכת היחסים שיש בין סין לצפון קוריאה. צפון קוריאה היא לא בהכרח פרוקסי של הסינים, ולא עושה מה שסין מבקשת. לסין גם יש בעיות עם צפון קוריאה, אני לא חושב שסין שרוצה איזושהי, בעצם להמשיך ולהתפתח, רואה בהכרח בצורה חיובית את האי-וודאות ואת המתח שצפון קוריאה יוצרת באזור. אז לכן לא הייתי רואה בהכרח את הפעילות של צפון קוריאה כדבר שקשור לבייג'ין, ואולי יותר קשור באמת לפיוניאנג מול וושינגטון, הייתי אומר, לריקוד המאוד מוזר של שתי ראשי המדינות האלה, שפעם מסכימים, פעם מתחבקים, ופעם מקללים אחד את השני.
דן קטריבס, ראש אגף סחר חוץ בהתאחדות התעשיינים, תודה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה על עיצומים נוספים על ממשל מדורו בוונסואלה, העיצומים החמורים ביותר שהוטלו על המדינה כבר כמה וכמה שנים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, מיכל רשף.
8 חודשים לאחר שארצות הברית הכריזה כי היא מכירה בחואן גוואידו, הנשיא הלגיטימי של ונצואלה, ולא בנשיא מדורו, כעת מגיע צעד שצפוי רק להסלים את המתיחות בין שתי המדינות. בצו נשיאותי הכריז הלילה הנשיא טראמפ על הקפאת כל הנכסים של ממשל מדורו בארצות הברית, מה שבפועל מונע מחברות אמריקניות לעשות עסקים עם ממשלת מדורו. צעד כזה לא נראה באזור זה 3 עשורים, ומדובר בצעד התקיף ביותר נגד ממשל מדורו מאז פרצו שם המחאות בחודש ינואר. נזכיר שרק בשבוע שעבר השתתף היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון בכינוס שנערך בפרו לתמיכה באיש האופוזיציה גוואידו. בולטון רמז כבר אז כי ארצות הברית תנקוט צעדים נוספים נגד ממשל מדורו. גוואידו מצידו ברח על המהלך והוסיף כי המסר הוא שכל אדם, חברה או מוסד שמבקשים לעשות עסקים עם משטר מדורו, נתפסים בקרב הקהילה הבינלאומית כמי שמשתפים פעולה עם משטר דיקטטורי. צריך לומר שההפגנות של תומכיו של גוואידו שכחו מעט בחודשים האחרונים, אבל הוא עדיין מנסה לגייס תמיכה מצד הקהילה הבינלאומית, וצעד כזה מראה שלפחות בארצות הברית יש לו אוזן קשבת. מדורו מצידו עדיין לא הגיב.
מכאן לחבל קשמיר, ראש ממשלת הודו הכריז אתמול על ביטול סעיף 370 שהקנה לקשמיר אוטונומיה. אנחנו קצת רוצים להיזכר בהיסטוריה של חבל קשמיר. The drama had only begun. 5 באוגוסט 2019 ומעטה יום היסטורי, היום שבו ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי השתלט על הנתח ההודי של חבל קשמיר, היום שבו בוטל סעיף בחוקה שהיה למעשה הבסיס להפיכתה של קשמיר מישות עצמאית לחלק מהודו. India had received its long sought independence, but it knew too well that the problem of retaining its freedom and healing its fierce domestic rifts would prove a larger battle still. העימות הנוכחי מתחיל ב-1947. הבריטים יוצאים מהודו, שתי מדינות קמות מן האפר. הודו בעלת הרוב ההינדואי ופקיסטן בעלת הרוב המוסלמי. חבל קשמיר נמצא במעמד מיוחד. מצד אחד כמעט 80% מתושביו מוסלמים. מן הצד האחר לממלכה ההיסטורית קשמיר יש שליט, הרי סינג, בן הדת ההינדואית. הוא מחליט שיש לערוך משאל עם שיקבע את עתידה של ממלכתו. אלא שכוחות פקיסטנים מנצלים את חוסר הבהירות ופולשים לקשמיר. הם משתלטים על שטחים נרחבים בחבל. עכשיו למהרג'ה סינג כבר אין ממש ברירה. הוא צריך לבקש את עזרתה של הודו. הוא מסכים להפקיד את עצמאות החבל בידיה בתמורה לאוטונומיה מורחבת. להראה קשמיר כג'נדה להראה. סעיף 370 לחוקה ההודית קובע שג'אמו וקשמיר תהיה מדינה בתוך הודו, אך יחולו עליה כללי משחק אחרים. לקשמיר אם תהיה אזרחות נוספת, יהיה גם דגל קשמירי, חוקה עצמאית ושליטה נרחבת על הכלכלה. מי שאינם קשמירים לא יהיו זכאים למעמד ולא יוכלו לקנות אדמות. אלא שאת כל זה ביטל עכשיו ראש הממשלה נרנדרה מודי. שר הפנים עמית שעה התייצב אתמול בפרלמנט והודיע על ביטול סעיף 370 בחוקה. אנוצ'ד 370 כ סבי חן לגו נהי הונגה סיוואי חן טוקה נאמת מסתדר. אצבעות היו בשאיפה מאז הבחירות האחרונות שולט מודי ללא מצרים בפרלמנט.
לאופוזיציה נותר רק לצעוק.
שרם כי בת ה, כי ג'מו קשמיר כו אפנה נון אנטיטי בנה דיה, איק לפנין גורנר בנה כה.
ככה סתם מודי מבטל מדינה מלינים במפלגת הקונגרס שבאופוזיציה. ואכן, ממשלת הודו למעשה מבטלת את מעמדו של חבל קשמיר כמדינה. החבל יפוצה לשני מחוזות שכפופים ישירות לניו דלהי, ג'מו וקשמיר ולדק. החוקים החדשים יוכלו בהדרגה לשנות את אופייה הדמוגרפי של קשמיר. הדעות בחבל המוסלמי חלוקות, לרבים נמאס מן המגבלות ברכישת קרקעות שמנעו עד היום פיתוח כלכלי ראוי של קשמיר. אחרים היו רוצים לראות את קשמיר ההודית מצטרפת לקשמיר הפקיסטנית בשטחה של פקיסטן. רבים אחרים מדברים על זכותה של קשמיר לעצמאות. כדי שהדיבורים לא יהפכו למעשים ולהתקוממות של ממש, שיגור השלטונות בהודו עשרות אלפי חיילים לאזור, קווי התקשורת נותקו, האינטרנט הושבת. באו מודאגים.
We're following with concern the tense situation in the region. We're also aware of reports of restrictions on the Indian side of Kashmir, and we urge all parties to exercise restraint.
אנחנו עוקבים בדאגה אחר המצב המתוח באזור, אומר דובר האום. אנחנו ערים למגבלות בצד ההודי של קשמיר, ואנחנו קוראים לכל הצדדים לנהוג בריסון. תגובה סוערת הרבה יותר אפשר היה לשמוע בצד הפקיסטני של קשמיר. כן, בפקיסטן רואים בצד ההודי הפרה מוחלטת של הסטטוס קוו. ראש ממשלת קשמיר הפקיסטנית פצח אתמול באיומי מלחמה. בעזרת האל נהפוך את קשמיר בית קברות לחיילים הודים, אומר רז הפרוק הידר, ראש הממשלה של קשמיר הפקיסטנית. בעזרת אללה הם ימותו אצלנו. הפרת הסטטוס קבוע עלולה להציט מחדש את הלחימה בין כוחות הביטחון ההודים לפקיסטנים ובין האזרחים לצבא. מודי מצידו נקע צעד נועז וחד צדדי שיהפוך ללא ספק דוגמה למנהיגים אחרים בעולם שרוצים בהצלחתו. אם פוטין יכול לספח את חצי האי קרים ומודי לבטל הסדר של 70 שנה בשנייה, מי יודע מה צופן העתיד בעולם שבו החזק לוקח באופן חד צדדי ובלי שום התנגדות כל משהו רק חפץ בו. שלום לדוקטור שמעון לב.
צהריים טובים, ערן.
היסטוריון של הודו המודרנית, מה בעצם הניע את מודי לנקוט בצד הזה ודווקא עכשיו בתזמון הזה?
אני חושב שזו בדיוק השאלה, ובאמת קודם כל הפרספקטיבה שנתת היא מאוד נכונה, רק אני חושב שקודם כל הנושא הזה מלווה את הפוליטיקה ההודית במשך 70 שנה. כלומר, כבר מההחלטה הזאת של הסעיף ב-1949 של החוקה, כבר היו בעצם הימין, או מי שמייסד ה-RSS, בעצם הימין התנגדו לזה, בטענה שההודו צריכה להיות מאוחדת, ולא יכול להיות שתהיה מדינה עם זכויות, מדינת ג'מו, קשמיר ולדק, עם זכויות עודפות.
אבל זאת הייתה סוג של עסקה פוליטית, נכון? בין הקשמירים לבין הודו.
כן, אז יש פה שני היבטים. אחד זה להמשיך לרסק את המורשת של נהרו, וגנדי, אפשר להגיד. אבל מה שאני חושב יותר, זה בית המתאר הבטחת בחירות. עכשיו, יש שני הבטחות בחירות שמלוות כבר בשנים האחרונות, שאחת מהן אי אפשר לממש. אחת זה המקדש ביודאיה, כלומר בניית המקדש של רמנדיר ביודאיה, זה תקוע בבית משפט עליון, גם בעניין של סטטוס קוו, והדבר השני זה בעצם החזרה של קשמיר כמדינה שוות זכויות, שגם כל ההודים יכולים לגור שם וכדומה, וזו הבטחה בגלל הרוב המוחץ שיש למודי, ובאמת כמו שאמרת זה צעד נועז שלא ברור ההשלכות שלו, אבל בעצם זו הבטחת הבחירות שהוא כן יכול לקיים אותה, וכאילו השלטון שולט, הימין שולט, הנה אנחנו מקיימים את ההבטחה שלו לכם.
אז זאת באמת השאלה, האם הוא באמת יכול לממש את ההבטחה הזאת, כיוון שמבית, שם בקשמיר, אנחנו כבר שומעים על מחאות הולכות וגוברות, יש מעט מאוד מידע אגב שמגיע משם בגלל האינטרנט שלא פועל, אתה יודע, אנחנו משתדלים להיות בקשר גם עם אנשים משם מקשמיר, ובימיים האחרונים ממש לא מצליחים לתפוס אף אחד בטלפון או באינטרנט, כך שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם בשטח, וזה מכוון.
כן, שני המנהיגים הבולטים, זאת אומרת, שלושת המנהיגים הבולטים נמצאים במעצר בית, למרות שעמית שעה עכשיו הכחיש פרוק אבדולה, כלומר הוא נמצא במעצר בית, הוא בבית חולה, והוא יכול להגיע לפרלמנט עכשיו שמתכנס לדיון בדלי, יש איזה כל הזמן חילופים כאלה באינטרנט עם המצב, אבל שני אחרים נמצאים במעצר בית, כמו שאמרת, האינטרנט מנותק. יותר מזה, את כל עולי הרגל לאמרנת, כאילו שזה אחד האתרי עלייה לרגל, שגם בשנים האחרונות, והרבה זמן הפך גם לסוג של עלייה פוליטית מצד ההינדואיזם האורתודוקסי, אז החזירו את כל עולי הרגל באוטובוסים, כלומר פינו אותם בפני זה. זה בעצם היו הסימנים המקדימים למה שהולך לקרות. אני חושב שכרגע דווקא נראה שרוב המאמץ הוא במאמץ המשפטי. כלומר, האם המהלך הזה חוקי בכלל? ואני מניח
כיוון שאפשר ויעתרו לבית המשפט העליון.
ברור, וכלומר מכינים את זה, זה בעצם וזה גם רוב השיח. תראה, לא רק הימין, זה צריך להבין, לא רק הימין לא היה מבסוט מהסיטואציה הזאת. זה היה איזה סוג של מצב מיוחד, שאתה יודע, כל אחד לפי נטיותיו הפוליטיות, אבל הוא ברור שהוא היה בעייתי.
אבל למה הצעד הזה של בעצם לקחת את הודו, את ג'מו וקשמיר, ולפצל אותה לשתי ישויות, שאף אחת מהן לא מדינה, עם סמכויות במידה רבה מופחתות בהשוואה למדינה, למה הריכוזיות הזאת, והאם זה לא בעצם יפגוש את מודי בסיבוב, ההחלטה הזאת, לקחת מהקשמיר עם כל סממן של זהות עצמאית ולאומית?
כן, אז קודם כל, רק בשביל רקע ההיסטורי יותר, זה בעצם מורכב מג'מו שעיר בקצה תת היבשת, ואחרי זה מתחילים הערים של קשמיר, אבל יש גם את לדאק, לדאק הם בעצם בודהיסטים, הם כמובן היו מאוד לא מרוצים מהחיבור הזה
חבל שהוא די דליל באוכלוסייה שלו.
אוכלוסייה ומאוד פופולרי, נגיד עכשיו בעונה, זה שיא העונה של המטיילים הישראלים, בלי בירת לדאק, זה תדע, מעבר להרי ההימלאיה, הם טיבטים בודיסטים, הם מאוד שמחים על המהלך הזה, זה נקרא Union Territory, כלומר בעצם חילקו את זה לשתי מדינות, ובאמת אחד הפוליטיקאים מפלגת הקונגרס אמר שהוא לא מכיר בהיסטוריה של הודו, כלומר עד עכשיו חלק מה-Union Territory זה הפכו לסטייטס, כאילו למדינות, וזה בעצם המקרה הראשון שסטייט הופכת ל-Union Territory, שזה באמת, וכמובן מדברים על פגיעה בדמוקרטיה וסוג של דיקטטורה.
בוא נצרף את שתי השכנות לתוך כל הסיפור הזה, את פקיסטן שוודאי מתנגדת למהלך הזה, וגם את סין שעכשיו יושבת בשקט, וגם זה מעניין.
סין באמת אני לא יודע כרגע להגיד, כי כרגע יושבת באמת בשקט.
שגם היא שולטת בחלק מסוים מקשמיר.
כן, אז באמת, אבל עיקר הבעיה זה פקיסטן, בגלל גם כמובן, כמו שאמרת בעצם, שחלק רוצים בעצם עצמאות, חלק רוצים שקשמיר, בגלל הרוב המוסלמים, תצטרף לפקיסטן, חלק רוצים עצמאות לקשמיר. תראה, עם פקיסטן, דווקא התגובות הן מפתיעות כרגע, אמנם בניגוד, אתה יודע, לאלה שממש הפעילים המיליטנטיים, נגיד, שמת קוראים למלחמה וכדומה, דווקא כרגע כולם מגנים וכדומה, אבל די בצורה די פושרת, כי כמו שהעניין, העניין הוא משפטי בעיקר כרגע, כלומר כזה בניגוד לחוקה ובניגוד כאילו עוד סמן להתפוררות הדמוקרטיה בהודו.
שווה להגיד אולי שתי מילים באמת על המגמה העולמית הזאת שאנחנו רואים אותה עכשיו, של החלטה חד צדדית של מנהיגים, אם זה במקרה של חצי האי קרים והסיפוח של, כמובן בניגוד לחוק הבינלאומי וצעדים נוספים, שאנחנו רואים של ממשלות לדיכוי מיעוטים באופן חד צדדי, אין ערך מה שעשוי לקרות עכשיו אולי בהונג קונג בעקבות המהלך הזה של הודו. יש כאן השפעה הדדית, נכון? מנהיגים מרגישים שהם יכולים לפעול ללא התייחסות, לא לחוק הבינלאומי ולא לכללים הבינלאומיים.
טוב, תראה, אני לא בטוח שהשוואה לקרים היא נכונה במקרה הזה, כי בכל אופן קשמיר היא מדינה בהודו עם מעמד מיוחד, כלומר, לא מדובר פה על סיפוח במובן שכמו של רוסיה, כלומר, אבל זה נכון שיש שורה של מנהיגים שמרשים לעצמם ומרגישים מספיק ביטחון באווירה העולמית שקיימת, זה ברור, ומודי, כלומר, כל המהפך ההיסטורי הזה שבעצם של הימין ששולט, ותראה, מהצד, אתה יודע, מהצד, נגיד, הימני של המפה, זה ממש מילוי של, יש פה איזה קוריוז, כי זה בעצם מילוי של, כאילו תיקון עוול היסטורי, כי בעצם מייסד ה-RSS, הוא בעצם מחז כבר מההתחלה, מי שפוקקו את הסעיף הזה בחוקה, הוא בעצם עבר את הגבול לקשמיר, נעצר, ומת בנסיבות מסתוריות בכלא, אז באיזשהו מובן יש פה כאילו איזה סוג של, הנה, אנחנו משלמים חוב לאב המייסד שלנו. כמובן שפקיסטן, אתה יודע, הרי יש שם את ה-line of control ואת הגבול הבינלאומי, אז הנושא שם הוא מאוד לא פתור, ואני מניח שיהיו תקריות גבול, כמו שתמיד יש, זאת אומרת, זה לא חדש, ונחכה אם יתפתחו מהומות וכדומה, ודאי שיש למה לצפות, זה מהלך נועז, כמו שאמרת, שגם יש פה סכנה, כמו שאמרת, לפגוש את מודי בסיבוב, יש פה הסכנה שהודו לא רוצה אותה, שאולי בניגוד למה שקורה אצלנו, זה בעצם שקשמיר יהפוך לעניין בינלאומי, כלומר שהאום יתחיל להעביר החלטות שמדינות ארצות הברית, גם נגיד טראמפ הגיב כרגע באופן רפה למדי, כלומר הפחד הזה שבעצם פתאום קשמיר, כי המצב הזה של אוטונומיה פחות אפשר להודו להשאיר את הבעיה של קשמיר פחות או יותר בתוך הקטגוריה של עניינים פנימיים.
אתה יודע, יהיה מעניין לראות כיצד ישפיע למשל על הונג קונג והעימותים שעכשיו סין מתמודדת איתם, והמעמד של הונג קונג וה... אולי התחושה של הסינים שהם יכולים לנקוט צעד גם בזירה האוטונומית הזאת, ואולי גם כאן אצלנו, שטחי C, סיפוח, לא סיפוח, כל הנושאים האלה יש להם השלכות רחבות.
יש המון הגבלות, אבל יש גם הבדלים.
לגמרי, בהחלט. דוקטור שמעון לב, היסטוריון של הודו המודרני, תודה.
תודה רבה. חכים להמשך.
אנחנו ממשיכים לעסוק במנהיגים שנוקטים בהחלטות חד צדדיות. הפעם ז'איר בולסונארו, נשיאה של ברזיל. אלפי אנשים צעדו אתמול ברחובות סאו פאולו במחאה על החלטתו של הנשיא לפטר את חברי הוועדה לחקירת העלמותם של צעירים וצעירות בימי החונטה הצבאית, אחד הפצעים הגדולים ביותר בחברה הברזילאית. המפגינים, מקצתם בני משפחותיהם של הקורבנות שגורלם לא נודע עד היום, צעדו לעבר תחנת המשטרה המקומית שבזמן החונטה נודעה כמקום בו התעללו אנשי המשטר בפעילים פוליטיים. בולסונארו וסגנו, איש צבא לשעבר, ידועים כמי שמפארים את עידן המשטר הצבאי, והחלטת ממשל בולסונארו להסתרת חלק מעבר של עידן החונטה אומנם זוכה לביקורת, אבל לא מגיעה בהפתעה רבה מדי. שלום לרן לוצקי, כתבנו בברזיל.
שלום, צהריים טובים.
אז מה אומרים המפגינים?
המפגינים, זה גם לא משהו חדש, גם ההתבטאויות של בולסונארו הן כמובן לא חדשות, במשך שנים הוא כבר מדבר על זה שלא הייתה הפיכה, שהדיקטטורה לא באמת הייתה דיקטטורה ודברים בסגנון הזה. מה שהפעם עורר את העניין זה ההתבטאות שלו משבוע שעבר, שהוא דיבר על פרננדו סנטה קרוז, אחד האנשים שנהרגו לפי כל החקירות הרשמיות על ידי כוחות הביטחון בזמן הדיקטטורה הצבאית. הבן של פרננדו סנטה קרוז, פיליפי, הוא היום יושב ראש של איגוד עורכי הדין הברזילאי, והוא עשה לבולסונארו קצת בעיות בזמן האחרון, כל מיני התבטאויות, ואז בעצם בולסונארו אמר שהאבא, פיליפי סנטה קרוז, פרננדו סנטה קרוז, סליחה, לא נרצח על ידי המשטר הצבאי, אלא על ידי ארגוני טרור של השמאל. כמובן התבטאות חסרת כל ביסוס עובדתי, כמו שכולם יודעים, וזה בעצם עורר את הגל הזה של ההפגנות נגד בולסונארו.
כן, וצריך להגיד שיש ביקורת רבה נגד בולסונארו, בעיקר בחוגי השמאל, כמובן בברזיל, על שורה של צעדים שהוא נוקט. אחד מהם הזכרנו כאן בהרחבה בשבוע שעבר, וזה מה שמתרחש באמזונס, קריטה נרחבת של יערות. הוא מספיק הרבה, בולסונארו, בתקופת הקורונה שלו.
כן, שבמקרה הזה הוא כנראה פשוט לא עושה ונותן לאחרים להרוס את היערות, אבל בשבועות האחרונים באמת שזה מקבץ של התבטאויות קצת יוצאות דופן מצידו, כמו שאמרת, בעניין היערות, אז הוא יצא כאילו נגד הקמפיין, אנחנו נגדיר את זה, קמפיין שמנהלים ברזילאים רעים, וקמפיין של מספרים שקרים נגד האמזונס, כמובן גם נגדו והכיסין, הוא אמר שכל מי שאיכות הסביבה זה רק עניין של צמחוניים שאוכלים רק ירקות ורק הם צריכים להתעניין בזה. בעניין קצת אחר, הוא כבר חודשים, שבועות ארוכים, מתעקש על המינוי בנו, אדוארדו בולסונארו, לשגריר בוושינגטון, ועודף את כל הביקורת שנשמעת נגדו בעניין הזה. מיותר לציין שהבן אדוארדו אין לו שום קריירה דיפלומטית ושום ניסיון בינלאומי, אבל הוא דעת בולסונארו הנשיא, העובדה שהבן עבד בארצות הברית ותיגן המבורגר היא מספיק טובה, ואיך הוא אמר רק אתמול, אם השגריר שימונה יהיה בן של מישהו, אז למה שלא יהיה הבן שלי? ואנחנו הולכים עוד טיפה אחורה.
זה היגיון שאפשר לקחת אותו עוד ועוד הלאה. רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה. סין משגרת היום איום חריף להונג קונג אם לא ייפסקו ההפגנות, בייג'ינג אולי תתערב במחאה. בהונג קונג שיתקה אתמול שביתה כללית את חיי היומיום של התושבים והמבקרים, יותר מחודשיים אחרי שהחלו שם ההפגנות בעד הדמוקרטיה ונגד התערבותה של סין בענייני העיר האוטונומית. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
סבלנותה של בייג'ין מגיעה לקיצה, ניסיונותיכם לשחק באש יציתו אש, זאת האזהרה שהשמיע היום במסיבת העיתונאים בבייג'ין דובר מועצת המדינה הסינית לענייני הונג קונג ומקאו. הוא קרא למפגינים האנטי-סינים שלא להמעיט בערך נחישותה של הממשלה המרכזית. הדובר הוסיף שמאחורי האלימות וגל המחאה שנמשך זה 9 שבועות בשטח האוטונומי, עומדים כוחות פוליטיים שמתנגדים לשלטון המרכזי וגם לשיטה הנהוגה בהונג קונג, מדינה אחת, שתי מערכות. קרי לאם, ראשת הרשות המבצעת בהונג קונג, הזהירה אתמול על רקע השביתה הכללית שהשתיקה את העיר, שהמצב נמצא על סף הידרדרות מסוכנת מאוד. בהופעתה הראשונה בתקשורת זה שבועיים טענה לעם שמארגני המחאה עושים שימוש בהצעת חוק ההסגרה לסין כתירוץ להשגת מטרותיהם האמיתיות. הצעת החוק שבגללה החלה המחאה הנוכחית כבר הוסחה מסדר יומה של הממשלה בהונג קונג, אך הדבר לא השתיק את תנועת המחאה והמפגינים המשיכו לפקוד את הרחובות בדרישה לחקור את מעשי האלימות של המשטרה, לפטר את ראשת הרשות המבצעת ולהנהיג את שיטת הבחירות הישירות בעיר האוטונומית שהוחזרה מהסמכות הבריטית לחיקה של סין לפני 22 שנים. מתחילת גל המחאה נעצרו בהונג קונג 420 מפגינים, נגד 84 מהם כבר הוגשו כתבי אישום בגין הפרות סדר ועימותים עם כוחות הביטחון. בשבוע שעבר פרסם צבא סין את סרטון ההסברה הזה, שבו נראים כוחותיו בתרגול המוני של פיזור הפגנות. רמז זווה למפגינים בהונג קונג, שסבלנותה של בייג'ין אינה אינסופית.
השעה הבינלאומית, המבנה באוסטריה שבו נולד הצורר הנאצי אדולף היטלר, שימש במשך שנים מוקד עלייה לרגל עבור נאו-נאצי מכל העולם. ממשלת אוסטריה ביקשה לשים לזה סוף כבר לפני שנים, אבל בעלת המבנה דרשה סכומי כסף לא הגיוניים בתמורה להעברת המבנה לממשלה. עכשיו הסכסוך הזה הסתיים לטובת הממשלה האוסטרית. שלום לאנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה.
שלום,
את מצטרפת אלינו עם הפרטים של ההחלטה הזאת.
כן, נכון. הסכסוך המשפטי ארוך השנים על המבנה שבו נולד אדולף היטלר הגיע סוף סוף לסיומו, כך הודיע אתמול משרד הפנים האוסטרי. במשך שנים למעשה עסק המאבק בשאלה האם מגיע לבעלת המבנה פיצוי גבוה יותר ממה שהוצע לה בתחילה. אתמול פסק בית המשפט העליון במדינה כי הממשלה תשלם לה את הפיצוי הראשוני שהוצע לה, מדובר על 810,000 אירו. רק כדי להסביר, היטלר נולד בדירה שכורה בעיירה בראונאו אמאין שיושבת על גבול אוסטריה גרמניה. אחרי עליית המפלגה הנאצית לשלטון היא השתמשה במבנה כמעין מרכז פולחן אישיות לפירר. בתום המלחמה הוחזר המבנה לבעליו המקוריים והיה לחילופין ספרייה, בית ספר טכני ומרכז טיפול לנכים. המקום, כמו שאתה יכול לתאר לעצמך, ערן, הפך עם השנים גם ליעד עלייה לרגל עבור נאו-נאצים באמת מכל העולם שהגיעו כדי להתפעל ממנו, לראות איפה אדולף היטלר נולד. הממשלה האוסטרית דרשה לשים לזה סוף, ועכשיו כאמור היא קיבלה לידיה את המבנה, ועכשיו היא צריכה להחליט מה לעשות בו. האפשרויות או הריסה מוחלטת שלו, או לשנות את צורתו לחלוטין כך שלא יהיה ניתן לזהות את המבנה המקורי, ובסופו של דבר גם להעמיד אותו לשימוש הציבור, לדוגמה, לפתוח שם מוזיאון.
או מוזיאון, או אולי משהו שיכול להצבן מאוד, יכול להכעיס מאוד את היטלר, אולי בית כנסת.
נגיד מוזיאון שואה, או מוזיאון
כזה,
יהודי.
לגמרי. אנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה, תודה.
תודה, ירם.
אנחנו למצרים, שם עדיין מלקקים את הפצעים מפיגוע הטרור שפקד את קהיר בלילה שעבר. מכונית התנגשה בכלי רכב והתפוצצה. 20 בני אדם נהרגו ועוד 50 נפצעו. שלום לכתבנו לענייני ערבים, רוי קייס.
שלום, ערן.
אז חשבו שזו תאונה, אבל אז הגרסה השתנתה.
נכון, ככה זה לפחות היה אתמול, ממה שראינו מההודעות הסותרות של משרד הפנים המצרי. אז צריך להגיד שהרבה זמן לא דווחנו על פיגועי טרור קטלניים בלב מצרים, אבל נראה שביממה האחרונה קהיר מקבל תזכורת שהגל הזה עדיין לא עבר לחלוטין, כך לפחות לפי השלטונות. זה התחיל באירוע, כמו שציינת, שעל פניו לא נראה קשור לטרור בכלל. כלי רכב נסע נגד כיוון התנועה בלב קהיר אתמול לפנות בוקר, והתנגש בשלושה כלי רכב בסמוך למכון הלאומי לחקר סרטן בבירה המצרית. אבל התוצאה הייתה קשה, מנסו 20 הרוגים וגם 50 פצועים, במה שבהתחלה באמת הצטייר כסוג של תאונת דרכים. אך מה שהיה מוזר, שאחרי שהמכונית התנגשה במכוניות האחרות, דווח על פיצוץ ושריפה שפרצה במקום, מה שהעלה חשדות שמדובר למעשה באירוע אחר לחלוטין. ואחרי אתמול אחר הצהריים, משרד הפנים המצרי טען שמדובר בפיגוע טרור, כי במכונית שהתנגשה היו חומרי נפץ שהיו אמורים להיות בשימוש בעבור פיגועים עתידיים, וכנראה הייתה שם איזושהי תקלה.
תאונת עבודה.
כן, תאונת עבודה, ויש גם כתובת. לפי השלטונות מדובר בתנועת חסם, אותה תנועה שמזוהה עם האחים המוסלמים. בשנים האחרונות ניסתה לפגוע לא אחת בסמלי השלטון, שלטון סיסי. בכלי התקשורת המזוהים עם קטר ושמתנגדים למשטר הסיסי לא קונים ממש את הגרסה הזאת, וטוענים שיש כל מיני סתירות. בין השאר ניתן שנשיא מצרים הסיסי ציית שמדובר בפיגוע טרור לפני ההודעה של משרד הפנים. בכל מקרה, אנחנו רואים שהרבה במדינות ערב וגם אצלנו מיישרים קו עם הגרסה הזאת. ראינו אתמול את ראש הממשלה בנימין נתניהו מגנה את הפיגוע הזה, אומר שאנחנו עומדים לצד העם המצרי. גם שגרירות ישראל בקהיר פרסמה הודעה, ונראה שבמצרים מקווים שהפיגוע הזה, המאוד משונה הזה, לא יביא לעוד גל של פיגועי טרור, שמצרים למעשה ידע לא מעט כאלה בשנים האחרונות.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
אנחנו לבחירות בקנדה, שיהיו בחודש אוקטובר. ג'סטין טרודו פותח את מסע הבחירות שלו אצל קהל אוהד במיוחד, במצעד הגאווה עם הקהילה הגאה, ואפילו הצליח להקנית את יריבו שלא הגיע למצעד. כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן, מדווחת.
הקהילה הגאה בקנדה חוגגת 50 שנות חירות ועדיין נלחמת על זכויות. השנה הוקיעה הקהילה ממצעד הגאווה שני ארגונים ציבוריים, את אוניברסיטת קולומביה הבריטית ואת הספרייה הציבורית של וונקובר. לטענת מארגני המצעד, שני הארגונים הללו לא יוכלו לצעוד עם שלטים רשמיים כיוון שסיפקו במה לדוברים הומופוביים. אולם חביב הקהילה, מי שהתקבל בברכה כמו בכל שנה, הוא ראש הממשלה ג'סטין טרודו. לצידו של טרודו צעדו ראש מהמפלגה הירוקה אליזבת מיי וראש מפלגת הדמוקרטים החדשים ג'סמית סינג. מי שבלט בהיעדרו הוא ראש מפלגת השמרנים המועמד לראשות הממשלה אנדרו שיר, ששהה דווקא בוונקובר במהלך סוף השבוע אבל בחר שלא להגיע למצעד. טרודו ניצל את ההזדמנות להשמיץ את יריבו.
This is important that it shows that we are standing unequivocally in favor of human rights, in defense of Canadians. It's just unfortunate that there are still some party leaders who want to be prime minister who choose to stand with people who are intolerant.
לצערנו יש מנהיג מפלגה שרוצה להיות ראש ממשלה ובחר לעמוד לצד מי שאיננו מגלה סבלנות ולא לצד הקהילה הגאה, אמר טרודו במצעד. וכך מצעד הגאווה השנה הפך לחלק משמעותי בקמפיין לקראת הבחירות שיערכו בקנדה בעוד כחודשיים. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורכת רונה גרשון תלמי, המפיקים קובי זרח ואורית שולץ, בביצוע הטכני דרור רוטשטיין ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אנחנו נמצאים בדף ההסקטים של כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים. אתם יכולים לחפש אותנו שם תחת השם כאן עולמי. גם בגוגל אפשר למצוא, תוכלו לעשות מינוי ולקבל אותנו ישירות לטלפון שלכם בלי פרסומות. אפשר גם באמצעות הטלגרם, חפשו אותנו, אנחנו שם. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.